המאזינים, רדיו שורי תורה, שידורים רצופים עם כבוד מורנו ורבנו הרב הגאון בן ציון מוצפי שליטה, 24 שעות ביממה, רדיו שמשדר רק שיעורי תורה בלבד. 054-528-194, טלפון לתרומות 054-528-194, תזכו למצוות. אנחנו גם מבקשים מהמאזינים ששומעים כמה שיוכלו לפרסם את העניין הזה של רדיו שורי תורה. אנחנו קיבלנו הוראה מהרבנים לא לצאת בכל מיני פרסומים גדולים, חוצות, דפים. כמו שהלוחות השניים באו בשקט ושרתה הברכה בהם, ככה אנחנו רוצים בעזרת השם שזהו השידור השני שמתרחב באזור המרכז, שתשרה הקדוש ברוך הוא, ישרה ברכה במקום הזה, וכל אחד בסביבה שלו יפרסם את זה לחברים הקרובים, יקשר לכל מיני אנשים שהוא מכיר, שיזכו לשמוע יום ולילה שיעורי תורה רצופים. רדיו שיעורי תורה משדר 24 שעות ביממה רק שיעורי תורה, ללא שירים, ללא פיוטים, ללא דיבורים וללא חדשות, ללא שום דבר.
שהיום בימינו הדפסת ספרים וכן ספרי קודש שאנשים קוראים בהם יש להם מעלה יותר, כי כל אדם במצוות כתיבת ספר תורה זה היה מפני שבזמנם, בזמן המשנה והגמרא, לא היו ספרים, הכל היה תורה בעל פה, ולכל אחד היה לו בית, אז היה לו ספר תורה פרטי שלו שהיה מונח בביתו, שמדי פעם היה
שם. אתה לא יודע, קדוש ברוך הוא מזמין
את האדם שצריך לשמוע ואת האדם שצריך לשאול ואת האיש שצריך להשיב בדיוק בזמן הנכון לאיש הנכון. חדש ברוך הוא לא ימנע טוב לעורכים בתרים, לכן בוודאי ובוודאי שהמצווה לעזור בהקמת משדר תחנת רדיו, בכלל תחנת רדיו תורנית אמיתית כמו שהוא בישראל, שמשמעים נטו 24 שעות דברי תורה ואין לו פרסומים שם ולא שום שיחות בתדרות ולא התרמות ולא שום דבר, אלא דברי תורה נותנים שירות לציבור מהצפון בצפת עד אילת וגם דרך האינטרנט ועוד, ואנשים שומעים דברי תורה מתבשמים מהם ומתעלים ומתקדשים ומתארים. זה עונג לנפש ולנשמה, נחת רוח גדול לבורא יתברך שמו, ודעתי אין לך נחת רוח לנפטר יותר מזה. בפרט שזה דברי תורה, דברי תורה המת נהנה מהם. לכן תראה שעושים בחקרה לנפטר, תסביר להם מה עושים, מביאים תמיד חכם שאומר דברי תורה, מה יש בזה? יש בזה נחת רוח למת. הנפטר אחרי פטירתו נהנה שאומרים דברי תורה בשבילו לכבודו ואילו נשמתו, ולכן זה הדבר הכי גדול, הכי חשוב. אז תבוא עליכם ברכה, והשם יהיה עמכם. תזכו להגדיל תורה ולהדירה, וזכות זה יהיה לה נהדה נשמתה צרורה בצורה חיים.
אמין, אמין.
בחסדי השם, שבת זו שבת שנייה של שש השבתות שבין פסח לעצרת, שנהגו לקרוא בפרקי אבות, שום שהמשניות הללו נקראות אבות לכל התורה שבעל פה, וגם מידת האבות. המשניות האלה יש בהם עניינים של מידות, הנהגות, דרך ארץ, הן בין אדם למקום, עבודת השם יתברך האמיתית, איך צריך לעבוד, והן בין אדם לחברו, בפרט בימים אלה שהם ימי דין, העומר, ימים קדושים וטהורים, אבל יש בהם דין, כתוב פוסקים, והלב נכנע לשמוע מוסר. מפני שאנחנו זוכרים את תלמידי רבי עקיבא שמתו 24,000 בימים אלה, זה זמן מתאים שנלמד את המוסר הנזכר במשניות הללו, וזה הטעם שקוראים בימים האלה. גם כתוב שיש דין בעולם בימי העומר, מהעומר כאילו תלויים בעומדים. זה הסיבה שאומרים את המשניות האלה. היום נלמד משנה בנדר בפרק ב' משנה ג', הבו זהירין ברשות שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמם, נראים כאוהבים בשעת הנאתם ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. המשנה הזאת אמר אותה רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, ככה ידוע במשניות של אבות, בעיקר גם שמביא שם של איזה תנא, ואחר כך מביא עוד משנה בסתם, זה המשך למשנה הקודמת. המסדר של המשנה סידר במשנה הראשונה דברי רבי, איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם. אחריה בנו של רבי יהודה הנשיא היה רבן גמליאל, היו לו שני בנים לרבן גמליאל, לרבי יהודה הנשיא, שמשעת פטירתו מינה אותם, שמעון וגמליאל. הוא אמר, שמעון בני נשיא, רבן גמליאל יהיה ראש ישיבה, וקרא להם, ציווה אותם איך התנהגו. הוא היה גדול ישראל, רבי יהודה הנשיא מסדר המשניות. רבן גמליאל זה בנו של רבי יהודה הנשיא, משנה הקודמת אמר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעה שלהם לשכחת עוון וכו', זה למדנו בשנים שעברו. שנה אחריה הבו זהירים ברשות. פשט, מה זה זהירים ברשות? רשות זה שלטונות. זהירים, הכוונה תיזהר מהם. למה? אל תחשוב שאם היום אוהבים אותך אנשי השלטון, לא חשוב, לא מדבר כעת דווקא אם הם בני ישראל או לא מבני ישראל, כל מדינה שאתה גר ויש לך קשר עם אנשי השלטון, הוא אומר תדע היום זה למעלה, מחר למטה. פעמים אתה אוהבים אותך, פעמים לא אוהבים אותך. פעמים הם, אתה משקיע באיזה מנהיג מסוים, שזה יהיה גדול, אחר כך נהיה קטן. באיזה מישהו אתה מזלזל בו, שהוא קטן, בסוף נהיה גדול. כמו שהגמרא בירושלמי מביאה על רבי אלעזר, עליו השלום, בן שמוע, פעם אחת היה איזה גוי אחד רשע שהיה נמצא בספינה, הספינה נטרפה בים וכל יושביה ירדו למצולות והם היו כולם גויים היו, ורק הגוי הזה ניצל. שהוא ניצל עד שהגיע לחוף בלי בגדים היה, ערום, והגיע לעיר של יהודים בעכו. אז אמר יהודים תרחמו עליי, אז היה תקופה שהרומאים טבחו ורצחו ביהודים, היהודים שמחו, ראו אויב נפל ברוך השם סוף סוף יד השם שליחה בהם, אמרו לו כן יעבדו כל בני אומתך יהי רצון, אמרו לו בקרוב אצל כל השאר. אז תחיל לצעוק, אומר אתם יהודים רחמנים בני רחמנים תרחמו עליי, לא רחמו עליו. היה שם רבי אלעזר בן שמוע עבר, לקח אותו, פשט את גלימתו והלביש את הגוי הזה, הביא אותו לתוך ביתו, הכיל אותו והשקעו ונתן לו 10 דינרים בידו וגם צידה לדרך, שלח אותו לנפשו. לימים אומרת הגמרא, אחר 12 שנה אותו גוי נתמנה מושל על ארץ ישראל, הוא היה בחור צעיר בזמן המקרה, וזכר מה עשו לו היהודים שציערו אותו, גזר עליהם גזרות קשות שיביאו מס 40,000 זהובים ואם לא יגרש את כולם מהמדינה. טוב, שלח אותה, שלח את השליח, שמעו חכמי ישראל והם לא ידעו מהסיפור, לא יודעים מההיסטוריה של האיש הזה ומה הסיבה, ביקשו מרבי אלעזר בן שמוע שילך עליהם, ילך אולי לבטל את הגזרה. אמר להם אתם שמעתם שאומה זאת עושה איזה דבר בחינם? גויים לא עושים שום דבר בחינם, שלטונות גם ככה זה דרכם של אנשי הפוליטיקה, צריך משהו, שמור לי ושמור לך, לא הם יש להם 10 הדיברות שלהם, אחד מהדיברות יד רוחצת יד עלק, יענו אתה תיתן לי אני אתן לך, ככה זה עובד. אז נאספו 2,000 דינרי זהב ונתנו בידו של רבי אלעזר בן שמוע ואמרו לו תלך לשם, ולקח איתו גם מתנות, לקח איתו מתנות והלך לשם, הלך לאותה מדינה, הלך לראש המדינה, שמע שהגיע רבי אלעזר בן שמוע, הוא לא מכיר אותו, השאיר אותו איזה יומיים שלושה במלון שלו עד שקיבל אותו. כיוון שבא הוא זכר ראה את רבי אלעזר בן שמוע, עמד מכיסאו והושיב אותו לידו, אתה זוכר אותי? אמר לא, לא מכיר אותך. הוא לא הכיר אותו כי הוא היה צעיר אז, בחור צעיר, עכשיו נעשה זקן, מבוגר בגיל העמידה. אז הוא סיפר לו, אתה זוכר שפעם היה גוי אחד שככה היה איתו והספינה טבעה וככה היה? אמר לו כן זכרתי. אמר לכן אני הוא האיש ואני גזרתי ככה. אמר לו אל תשים להם לב, אלה שוטים היו האנשים האלה. אמר אבל למה הם רגילים לעשות לי כך? אמר לו טוב, אמר לכבודי תמחל, אמר לכבודך אני מוחל. הכניס אותו לתוך האוצרות שלו, הביא לו טבע מלאה זהובים, אמר לו תיקח כמה שאתה צריך. אמר לו אני לא לוקח לעצמי. אמר לו תיקח, יש לכם עניים תלמודי תורה, יש לכם ישיבות, תחלק להם, תיקח איתך חליפות בגדים, 500 חליפות על המעיל שנתת לי, וכל הכסף הזה שהבאת הרי הוא לך במתנה. וכך אמר לו שלח אותו. חזר רבי אלעזר בן שמוע ואמר, זה שאמר שלמה המלך, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. לכן זה הסיבה שבה הזהיר רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, הוא זהירים ברשות. רבנו יונה מפרש המשניות, בנו יונה הידוע אומר, לפי הפשט היה צריך לומר לפי הדקדוק הוו זהירים מן הרשות, הוא איך אומר הוו זהירים ברשות, שלומר זהירים מן הרשות, מה זה זהירים ברשות? כוונתו תיזהר בכבודם, אפילו שהם רשעים צריך להיזהר בכבודם. שכן מצינו בתורה הקדושה, פרעה רשע, לא היה כמו רשע מחשמו וזכרו, צורר ישראל והיה כופר בקדוש ברוך הוא, אומר מי השם אשר ישמע בקולו. מה כתוב בפסוק? וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווה אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. טוב, דיבר השם אל משה ואהרון מובן, אבל מה זה ויצווה אל פרעה? ויצווה אל פרעה, כלומר עד עכשיו כחשיבי ציווה אותם לדבר אליו בכבוד ודרך ארץ. אמר להם פרעה, אפילו שהוא אויב שלנו, כיוון שסוף סוף הוא מלך, אמרה אמרה תעלה בעידני סגיד לי, שועל, שועל לא יכול להיות אבי, אבל אם מינו שועל מלך השתחווה. טענה בעידנה, סגיד לה, שכן ראינו יעקב אבינו משתחווה לפני יוסף. למה? טענה בעידנה, סגיד לה, סוף סוף הוא כעת מלך. יוסף היה צעיר, ובן של, בן זכונים של יעקב אבינו, יעקב אבינו בכל זאת השתחווה. טענה בעידנה, סגיד לה, ויצפם אל פרעה מלך מצרים, ככותב רבי מתתיהו היצהרי, זה היה אחד מראשוני המפרשים של המשניות. הביא אותו המדרש שמואל, רבי שמואל דאוזידה, בספר מדרש שמואל שלו, הביא את הפירוש הזה של רבי מתתיהו. אומר, ויצפם אל פרעה, ציווה אותם לתנהוג בו דרך ארץ, זה גם פה להגיד. לבוא זהירים ברשות, אפילו אתה רואה איזה שופט, איזה מושל, איזה שר, שהוא מעוות את הדין. אל תדבר אליו קשות, ואל תדבר אליו בחוצפה. אלא תכפוף את קומתך לפניו, למה אל תתגרה? רבותינו ציבור אותנו לא להתגרות, אלא תמיד לבקש שלום. מורה מספרת, רבי יהודה הנשיא עליו השלום, לא היה עם ביתן מזמן משה רבנו כמוהו. הוא זכה הרבה זכויות. יש מקום אחר, הגמרא אומרת, מזמן משה ועד רבנו, סתם רבנו בגמרא זה רבי יהודה הנשיא. מזמן משה ועד רבנו, לא מצאנו תורה הוא גדולה במקום אחד. אין אדם זוכה לשתי שולחנות. לא יכול להיות אדם גם גדול בתורה גם עשיר גדול. אם הוא עשיר אז אין לו חוכמה כל כך, יכול ללמוד קצת תורה. ואם הוא גדול בתורה לא יכול להיות עשיר גדול. משה רבנו היה לו את שניהם, היה עשיר גדול. תאשר לשתי גרסאות בגמרא. גרסה אחת שמהפסולת של הלוחות אמר לו פסול לך, פסולתם שלך. מסה שנייה הגמרא אומרת שחצב משה במדבר להקים את האוהל שלו ולא היה לוקח משרתים. הגמרא אומרת כל צדיקי ישראל לא היו אוהבים שאין להם שמשים. יש היום אחד עוד לא יצא מקליפת הפצע, כל אחד חושב להיות פעם אדמור או בבא, לוקח איזה 50 איש לפניו ועוד 500 מאחוריו למור תראו מי אני. אז הוא אין לו, לא היה לו למשה רבנו לא נהג ולא ראש לשכה ולא מזכיר ולא שליש, אלא הוא בעצמו. יהושע בן נון, אומרת הגמרא, מימיו לא קיבל שירות משום אדם מישראל. שמשון הגיבור היה שופט של ישראל, תמיד חכם היה. מימיו לא אמר לאדם תול לי את המקל, אפילו המקל שלו תחזיק לי את זה רגע, לא. אלא הוא בעצמו משרת את עצמו. משה רבנו עליו השלום היה צריך ללכת במסעות כל פעם להקים את האוהל האישי שלו. איפה אשתו וילדיו יגורו? גם הם צריכים בית. מקים את האוהל לבד. כשבא להקים את האוהל פעם ראשונה במדבר, מדבר סיני, חפר ומצא אוצר של אבנים טובות ומרגליות, ומזה התעשר. אז משה רבנו היה גם עשיר וגם חכם. רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול, שנאמר שני גויים בבטנך גאים כתים. זה רבי באנטונינוס שלא ירד מהשולחנם לא צנון ולא חזרת, בין בימות החמה בין בימות הגשמים. כך עשיר היה, כל סוגי הפירות והירקות, כל סוגי המאכלים שהיית רוצה יש לו בבית, והוא לא אוכל. בשעה פטירתו זקף עשר אצבעותיו ואמר, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותיי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. כך היה רבי יהודה הנשיא קדוש, ואם יקראו לקדוש שלא הוריד ידו למטה מאבנתו. ויש מקום אחר שלא יסתכל אפילו בברית מילה שלו. אנטונינוס זה היה קיסר של רומא, ואיתו נולדו שניהם באותו יום באותה שעה. רמה מפנו כותב, רבנו הקדוש הוא ניצות של יעקב אבינו, קוראים לו רבי יהודה הנשיא, הנשיא ראשי תיבות, הוא ניצות של יעקב אבינו. כך הביא גם רבנו הארי בשער הגלגולים. ואנטונינוס גלגול עשיו. בגלל שעשיו רצה להרוג את יעקב, באו שניהם באותו יום באותה שעה נולדו, ואנטונינוס היה אוהב את רבי יהודה הנשיא אהבה עזה מאוד. לימים מל את עצמו, אבל הם גזרו שלא ימולו, ישראל לא ימולו, עכשיו גוי ימול. מל את עצמו ובא לפני רבנו הקדוש ואמר, אני רוצה שתבדוק אותי אם מלתי כפי ההלכה, כי הייתי אני לבדי. תראה איזה גבורה זאת, הוא בעצמו לפס את עצמו ועשה לעצמו ברית מילה. אמר לו רבי יהודה הנשיא, אני בברית שלי מימי לא הסתכלתי, איך אני אסתכל עליך? פה ראינו כמה הוא קדוש, זה רבי יהודה הנשיא. לכן זכה, כתב שישה סדרי משנה, הוא סידר אותה. הוא משום עת לעשות השם הפרו תורתך, תורה שבעל פה אסור לכתוב אותה בכתב. דברים שבכתב היה תרשאי לא אומרם בעל פה, דברים שבעל פה היה תרשאי לכותבם בכתב. אז הנה יש לנו תורה שבעל פה, היה להם אלפי משניות. גמרא אומרת, משען ומשענה, אלה יהודה בן תמה וחברם, שהיה להם 700 סדרי משנה. אנחנו יש לנו 6 סדרי משנה, נשאר. ראה רבנו הקדוש שזה עומד להשתקח, אמר, עת לעשות השם אני אכתוב, כתב את המשניות, נשאר רק 6 סדרי משנה. 3-4 דורות לפניו, היה להם 700 סדרי משנה. רק היה גלות, חורבן, הרומאים הרשעים החריבו את המקדש, החכמים היו גולים למערות ובורחים מפניהם, 10 הרוגי מלכות, רבי שמעון בר יוחאי התחבא במערה 13 שנה, אז השתכחו המשניות. לפני זה היו ישיבות מסודרות, בזמן שמעיה ואבטליון, בזמן הלל ושמאי, היו יודעים תורה משהו כמו ים. ואחרי זה בעוונות הרבים התמעטו הדורות, אז רבי יהודה הנשיא בא וכתב את מה שכתב. אז הוא היה ענב גדול, גמרא אומרת, ענבתן סגי. והוא, עולם השלום, פעם היה צריך לשלוח מכתב לאנטונינוס. כתב, למלך רומא, אנטונינוס, מיני עבדך יהודה, הוא היה שמו יהודה, רבי יהודה הנשיא. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כך מבזים את התורה, אתה גדול הגדולים, גדול ישראל, נשיא של ישראל, נשיא הסנהדרין, אתה כותב עבדך, אל תכתוב עבדך, תכתוב ממני יהודה, יהודה הנשיא, אתה יהודה הנשיא של ישראל, תכתוב יהודה נשיא ארץ ישראל, לא יועדך יהודה. ענה להם, כלום טוב אני מיעקב אבי, שיעקב שהולך לעשיו אומר לו, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, והנה עבדך יעקב בא אליך, עבדך יעקב, ככה אמר, הוא קורא לעצמו עבד, אז גם אני כך. אמר, זה מפני שהוא ניצוץ של יעקב אבינו היה, אז ככה ענב היה מקטין את עצמו לפני כולם, ביהודה הנשיא. אז כן, היה מקטין את עצמו. בכל זאת, שהוא לימד את בנו לפני פטירתו, אמר לו, זרו כמרה בתלמידים, תהיה ענב עם הציבור בחוץ, אבל לפני התלמידים בישיבה תהיה תקיף. למה? אם תעשה ככה, תלמידים לא ילמדו, לא ישמעו לך, לא יפחדו ממך, שאתה פוסק הלכה, תפסוק, נהוג נשיאותך ברמה. אומר, שאתה נשיא, תהיה תקיף. אנשים אוהבים שהמנהיג יהיה חזק, יהיה טוב, מצד אחד הוא רך, כמו שכותב הרמב״ם עליו השלום. הרמב״ם, תדעו, אף על פי שהוא לא מזכיר את הזוהר, אבל בהרבה מקומות מצינו דברים שהוא כותב שמקורם בזוהר הקדוש. אחד מהם, הרי הוא סובר שהיום ספירת העומר בימינו זה דרבנן, לא דאורייתא. לכן אנחנו מדלגים את הברשם יחוד, לא אומרים מצוות עשה של ספירת העומר. עלינו באים לקיים מצוות ספירת העומר, או היום באים לקיים ספירת העומר, לא מצוות עשה. הרמב״ם כך פוסק, וכך מחכמי הקבלה נראה מפירוש שם הזוהר, שהיום בימינו עומר, ספירת העומר, זה דרבנן. אז הוא הרמב״ם כותב דבר שמובא בזוהר הקדוש, ואין לו מקור אחר, מפני שהיה לו מדרש רבי שמעון בר יוחאי, ככה היה נקרא, מדרש רשבי. זה הזוהר היה, היה להם מעתקות אז בזמן הגאונים, בשם מדרש הרשבי, יש היו קוראים לו מדרש יהי אור, ככה היה לזוהר קרוי, אור במטריה רז. אחר כך עשו זוהר רז ורקה, נהיה זוהר, אותה מילה רז, זה גם כן מלשון סוד, מלשון גם אור, וזוהר מלשון אור. על שם הפסוק, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, מצדיקי הרבים וכוכבים לעולם ועד. עוד מעט ל"ג לעומר נאמר דברי רבי שמעון בר יוחאי, מתחיל ככה הדברים שלו בפסוק הזה, לכן קראו לזה ספר הזוהר. שם כתוב ספר הזוהר, דוד המלך, מלך של ישראל, ענב גדול היה, באנוכי תולעת ולא איש, הרפת אדם ובזוי עם. עוד מעט פרק ה' ואבות, מה כתוב שם? בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלמד מכל אדם. מה הרמז? ראו ללמוד אדם, 3 ענבים היו בעולם, ראשי תיבות שמם אדם. א', אברהם, שאמר ואנוכי עפר ואפר. ד', דוד המלך, אמר ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, כך קורא לעצמו. מלך של ישראל, זה שהוא מקטין את עצמו. ואמן, זה משה רבנו עליו השלום, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ואנחנו מה? גם לא תולעת, גם לא עפר, גם לא אפר, כלום ולא כלום. אז זה ראשי תיבות אדם. איזה הוא חכם? אדם מכל אדם. אומר הרמב״ם, דוד המלך היה רחמן לישראל ואכזר לאומות העולם. היה בו מידת אכזריות, הרי כשהוא נולד חשדו בו אבי ואחיו שהוא חס ושלום לא טוב. נוכרי הייתי לאחי, מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי. היה אדמוני. מה זה אדמוני? כותב התשבי, היה אדמוני שהאדומים רובם רעים. אמרו זה יש לו אופי רע, אופי שלילי תקיף, היה פחד להתקרב אליו. אבל לא ככה היה, להפך, היה כזה רחמן ונוח, מזג נעים, מתיקות שפתיים הייתה לו, מראה נחמד, רחמן לישראל. היה משתמש, יודע להשתמש דת האכזריות נגד אומות העולם. זה החכמה של האדם, שיש לו איזה טבעים, יודע מתי להשתמש בטבע כזה ומתי טבע כזה. ואיך זה שאמר ויצבם אל פרעה מלך מצרים, לכן הבו זהירים, לא אמר מן הרשות, הבו זהירים ברשות. כשאתה מתקרב לאיזה איש בעל עמדה או בעל שלטון, תן לו כבוד, אל תתגרה בו, גם אפילו רשע, הגמרא אומרת אל תתגרה עם הרשע שהשעה משחקת לו. כך היה דרכם של חכמי ישראל במשך כל הדורות, היו תמיד דורשים שלומם וטובתם של המנהיגים שנמצאים באותה מדינה, הם מזהרים בכבודם. סיפר לנו פעם, לא הספרתי לכם, אבל זה טוב לדעת מדי פעם, אמונה חזק בלם, הראש הישיבה הרבה עזרעתי אז אני צדיק לברכה, סיפר לנו על היה בטורקיה לפני 100 שנה רב ראשי גדול ידוע בשם רבי משה הגלילי מאיר קושטא. היה גאון גדול בתורה, בקי בכל התלמוד ישר והפוך, ובכל רמב״ם וארבעה טורים, איפה שתשאל אותו יודע על נקלה מיד תשובה, עונה לך הכל. היה מנהגם בקושטא, עיר הבירה של טורקיה, שהיה נפטר לו עליכם הרב ראש הרבנים, מתאספים איזה 50-60 רבנים גדולים, גדולי רבני העיר, יושבים יחד ובוחרים מי יהיה רב, כי הוא ייצג אותם כלפי השלטונות, כי אי אפשר, הוא חייב שיהיה סדר. עכשיו איך יבחרו? בזמנם היה להפך, כל אחד בורח מן הכבוד, לא רוצים להיות רבנים, פחדים מזה. אז היו עושים גורל, נגיד, יודעים, יש 50-60 רבנים, כולם מוסמכים, כל אחד מהם ראוי לגדולה הזאת. עושים גורל, וגורל עושים אותו כדת וכהלכה, שמות של כולם מופיעים, בודקים את זה 3 רבנים, פעם, 2 ו-3, שמים את זה באיזה קלפי, ואם איזה מישהו, איזה צעיר, ילד, שהוא יראה שמיים, יראה אלוקים, נותנים לו הוראה, תוציא פתק, מערבב את הכל. הוציא פתק אחד, אותו פתק שיצא, הוא האיש אשר בחר בו השם. פעם אחת נפטר ראש הרבנים, אספו כולם וכתבו את השמות של כל החכמים שהיה להם שם בעיר, הידועים והמפורסמים, שהיו כולם מוסמכים. עשו גורל, נפל הגורל הרב משה הלוי. כל החכמים פה אחד אמרו זה לא מתאים. למה? הוא בקושי יודע את שפת המדינה, נועם לא יודע לנעום, תחנות וחוכמה של הפוליטיקה, לא יודע מה זה פוליטיקה, פוליטיקה זה השקר והכסף, התחתנו ביחד, נולד מהם הממזר ששמו פוליטיקה. אז אמרו פוליטיקה זה ודאי לא יודע, אין בו אפילו ריח של פוליטיקה. דיפלומטיה, גינוני מלכות, גם לא, מראה חיצוני לא עושה שום רושם, היה ענוותן, כפוף, לבוש פשוט, טוב נגיד נלביש אותו כעת בגדים יקרים ויפים של חכם בשי ודאי, אבל לא עושה רושם. זה האיש שיציג אותנו. היה לנו רבנים גדולים, מי שהיה הכיר פעם את הרבנים הטורקים שהיו פה בארץ, אפילו יפה, אנחנו זכינו לראות את כמעט השריד שלהם, היה רב של ירושלים עליו השלום, הרב חזקיה שבתאי, היה גבוה משכמו ומעלה. אני זוכר הייתי ילד בגיל 4 אולי, יצאנו בית הכנסת בבוקר, אבי אמר לי אתה רואה זה רוץ אליו, נשק לו את היד, זה הרב של העיר, רב של ירושלים, היה ב-92 הרב חזקיה שבתאי, גאון גבוה עצום, איזה תואר, איזה מצנפת לראשו, והולך צעד צעד. לאורך ברחוב. רצתי לשקלי אותה יד. אחרי שבועיים נפטר. התחיל להכיר אותו. היה פעם אחת בחיי ראיתי אותו ברחוב. היו בעלי תואר כולם, הרבנים של טורקיה, כמו שהיה בזמנם, הרב עוזאל, לפני זה היה רב יעקב מאיר, רב פניזל, עליו השלום. היו לפני זה מספרים על היסה ברכה, רבי יעקב שאול אל ישר, גאון עצום ותקיף, גם היה להם מראה הוד והדר. ממש היית רואה פני מלכות על פניהם. מי שרואה אותם ירדת מפחד, מהמראה שלהם תרעד הארץ. כשהיו הולכים ברחוב, האדמה הייתה רועדת. עכשיו אמרו זה רבי משה הלוי, איך יהיה? עשאלו אותו, רבי משה, אתה רוצה אותו? אמר, לא רוצה, אני לא רוצה, אבל תקחו את זה ממני. אמרו, נעשה גורל פעם שנייה. עוד פעם, טרף בקלפי. מה זה טרף? כמו שעושים בצד תרופה, מערבב. ערבבו את כל השמות עוד הפעם, והפעם ערבבו שבעה פעמים. הכניסו עוד פעם את היד, אמר, תגיד בינועם שלוש פעמים, אולי יהיה משהו. הוציאו, משה הלוי. אי אפשר, אמרו די, זה פעמיים, גמרנו, אי אפשר. אז הוא אמר, אני לא רוצה. בבקשה מכם, תעשו פעם שלישית. אמרו, לא, וזה אי אפשר, חלק אומרים כן, חלק אומרים לא. אמרו, נעשה פעם שלישית. הפעם ערבבו 77, לא 2009, 7 שבועות. 77. אמר, תגיד, בינועם 7 פעמים גם. הוציאו פעם שלישית, יצא משה הלוי. אמרו, בתלתה, הווה חזקה. מיד כתבו כתב מינוי וחתמו עליו כל הרבנים ושלחו לו לקיסר. אימפרטור היה שמו, המלך של טורקיה, היה שולט על כל המזרח התיכון. היה לו קוראים לו מלך אימפרטור, יענו מלך המלכים להבדיל. טוב, אז הוא מינו אותו, אמרו לו, קיבל מינוי. אמר, בסדר, אמר, אנחנו השבוע נעשה הכתרה ויבוא לארמון המלוכה ויקבל את המדליה. היה מקבל נישן, זה כמו כוכב תולה לו על החזה, ואת השרביט המלוכה, ומטעם המלך שני כועסים הולכים לפניו. כל מקום שהולך הרב הראשי הולכים שני כועסים, שני שומרי ראש, ובידיהם מקלות גבוהות עטופות כסף. היה מכה עם זה טק, ופעם היה ככה פה ראשון לציון, ככה היה. רק את זה התבטל, שהעורר ראשון לציון לפניו הולך, עושה כל מכה אחת הארץ רועדת, כדי שידעו שהרב הגיע כולם יעמדו. זה, והם חזרו לבתיהם, כולם מאוכזבים, מראה נפש. אמרו, עכשיו המצב שלנו יהיה גרוע, מטה מטה, מת השם. והנה, בלילה הוא הרב על משכבו, חלם חלום, חלם חלום, חלמת הרב הזה. מי זה רב משה הלוי? הוא שנבחר רב ראשי. חלם חלום, קם בשתיים לפנות בוקר, נטל ידיו בערב ברכות השחר, וקרא לשמש, כבר מינו לו שמש באותו הערב. בוא איתי, הולכים. טוב, הוא הולך. לאן הוא שואל את הרב בדרך לאן? מה זה לאן? לארמון של המלך. מה הארמון של המלך? עכשיו 2:15, אני 2:20, קם ב-2. מה יש עכשיו? המלך כעת רק עלה על יצועו לפני שעתיים, מי יודע מה עשה, בידור, עשו על האש, עשו על המנגלים, עשו... מה אתה עכשיו הולך למלך? אומר, אמרתי לך, הולכים למלך עכשיו. הולכים למלך? טוב. הגיע לארמון. עכשיו בקצה הרחוב כבר יש שם סגור הכביש. שם שומר מפה, שומר משם, עם הנשק בידו, לסלח ולעדה, והרובים. מה זה? אומר, זה הרב של היהודים, אז הם מצדיעים לו, קדימה. הולך לבניין של הארמון, גם בניין של הארמון, שם עומדים, שומרי ראש, זקיפים. טוב, ראו את הרב של היהודים, אמרו, ייכנס, תן לו איזה מקום להיכנס, אבל המלך עדיין לא, איך ייכנס למלך? הכניס אותו לאיזה לשכה. הוא צועק, אומר, אני רוצה את המלך עכשיו. אז הם מפחדים, איזה 5 דקות, היה שם שערה, הוא העירו את הקצין, את המפקד התורן של אותו ערב, הביאו אותו, בא מפקד המשטרה, בא מפקד המחוז, בא, אני יודע מה הביאו, כמה זה הדירוגים שיש שם, מה קורה פה? אמר להם, עכשיו אני צריך להיכנס אל המלך. אדוני הרב, המלך ישן, אמר, לא מעניין אותי, תעירו אותו עכשיו. אנחנו נעיר את המלך, איך נעיר? אמר, תדעו, דמו יהיה בראשכם. אם יהיה בוקר ולא הערתם את המלך ולא הפגשתם אותי איתו, דמו בראשכם, תדעו, ירסיר את ראשי כולכם. תום נהיה תקיף, איזה ענוותן שאמרו עליו האיש משה, עליו מאוד, משה שמו, והאיש משה עליו מאוד, פלא פלאים. עמד שם, ראו שהרב לא זז משם, יש ערוריה, הלכו, הגיעו למשמר, יש משמר אישי של המלך. יחידה מיוחדת ששומרת באגף השינה של המלך והמלכה, איפה ישנים שם. הודיעו לפקד המשמר, דיונים הדיונים, והעירו את המלך. העירו את המלך. אמרו, הרב של היהודים שנבחר היום, תרי, רוצה לראות אותך. טוב, נכנס אצלו, החדר לבד, אמר, עשירו כל איש מעליי. יושב עם המלך, אומר לו, אדוני המלך, תדע שהיום בבוקר, בשעה 10, אתה צריך ללכת למג'לס. מג'לס זה הפרלמנט שלהם. ואתה עובר ממקום פלוני. יש גשר במקום אלמוני. מתחת הגשר, 6 חיילים עומדים להתנקש בחייך. תיזהר וכך שמם, שמו של הראשון פטרוס, השני אחמד, השלישי יאסר, הרביעי תייסיר. וכך אמר לו שמותיהם, אחד השלישי מוניר, וזה שוויזאטה. תדע, ואלה שמות בני המן. אמר לו המלך, נשק לו את היד, אומר, אתה יודע מה, כל זה גילו לי בשמיים, בחלום, עכשיו בלילה. וסיפר, אומר לו שם, והוא מתפלא, מכיר את השמות שלהם, והרבי איך הוא יודע? ואומר לו, בעלי תפקידים, והכל. אמר לו, בסדר. והלך הרב, חזר, הלך לבית המדרש. המלך כינס, ועכשיו הוא רואה שזה מבפנים, יש מחתרת שרוצים להתנקש בחייו. אז הביא את הנאמנים שלו, שביע אותם, תכנן דרך אחרת, ושלח חוליות צבא מהצדדים, שיעקפו את המקום, חכו בשקט, ראו אמת ככל שאמר הרב, היה אמת. באותה שעה נתפסו ההם שם מתחת לגשר, איפה שהמלך עמד לעבור. עצרו אותם, מיד המלך יצא, הלך לביתו של הרב בעצמו בצהריים, להודות לו, ואמר לו, הנה נתתי לך כרטיס זהב. כרטיס הזה בכל עת ובכל שעה שתרצה, אתה בא אליי בלי רשות ובלי כלום. אומר אותו יום, גדל שמו של הרב בעיני המלך. אמר, אתה רואה? זה שאמרו, איך זה יציל אותנו, איך זה ינהיג אותנו, בשמיים בוחרים, חושב שאיזה מנהיג או איזה מישהו, זה יוצא ככה. זה מעט השם. מעט השם היה זה, אם צריך להושיע דווקא על ידי זה, כמו משה רבנו עליו השלום. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דבחי רמדיך. עובדנו אומרים, שלא היה יודע לומר בומח, אותיות בומח, לא יודע להגיד. אני לא יכול. תגיד לו, תגיד בנק, לא יודע להגיד בנק. בנק הפועלים, לא יודע להגיד בנק הפועלים, משה רבנו. לא, היה צרף לו השפתיים בשעה ששם את הגחלים. יש אומרים, יש גרסה אחרת במדרש, הלשון. יש הפסוק אומר, כי כבד פה וכבד לשון. יש אומרים אותיות לתלנת. ומה זה קשור דווקא בומב? פלא שאמר להם יוסף הצדיק, הנה אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, ועלה אתכם מן הארץ הזאת, ועליתם את עצמותיי עם זה אתכם. אז אמר להם שיבוא אדם ויאמר לכם את המילים פקוד יפקוד, תדעו הוא הגואל. מאיפה תדעו מי זה הגואל? אם יבוא יגיד לכם פקוד יפקוד, על מה החוכמה? כל אחד יכול להגיד פקוד יפקוד, ואולי הוא יודע את הסיסמה. אז מסרו את זה זקני ישראל מבין האוזן, איש דרעהו פקוד יפקוד. גם משה רבנו הוא מזקני ישראל, אלא משה שיהיה אומר פה, לא יודע להגיד פה. פתאום, שבא להגיד פקוד יפקוד, אומר רגיל, פקוד יפקוד, הוא תמיד לא אומר פקוד יפקוד. איך אומר? זה הגואל. זה היה סימן מובהק. לכן אומר גם המדרש לעתיד לבוא, שיבוא משה רבנו, יבוא איתו דובר, דובר שלו, מי זה דובר? היה הלשכה של משה רבנו, אליהו הנביא זכור לטוב. הוא האיש יחסי ציבור. מה זה משה רבנו מחפש יחסי ציבור נהיה? מודרני, חסרי שלום? איך לא, אלא הוא צריך, משה, לא כולנו נבין את השפה שלו. כדי שיבאר לנו לתרגם את דבריו, אליהו הנביא יבוא איתו, יתרגם לנו את דבריו. זה שכתוב פסוק. באחד החודש, זה בחומש דברים, בתחילת הפרשה. הועיל משה באר את התורה הזאת למור. אומר המדרש, הועיל, תהפוך המילה אליהו. אותם אותיות. אליהו משה באר את התורה הזאת למור. יבוא אליהו הנביא, כי אנחנו תמיד רוצה שבת מזכירים אותו, שיבוא בעזרת השם לאו דווקא מוצאי שבת, הוא יבוא בכל עת ובכל שעה, מיד נלחץ על הכפתור הנכון, נדע ללחוץ על הכפתור הנכון, מיד הוא מגיע. יבוא אליהו, יבוא עם משה רבנו, הוא יבאר לנו את התורה של משה רבנו. לכן אמר, יהיו זהירים ברשות, תיזהר בכבודם של אנשי הרשות. וגם אומר, זה שאתה התקרבת עליהם, אל תתגאה, תחשוב אני בידי, לא. אחד שאין מקרבים לו לאדם, אלא לצורך עצמם. אז לכן, תיזהר בכבודם, ואל תתגאה בכבודם. והשני, מה אתה חושב שאתה אישיות חשובה, שאתה יש לך כניסה אצל השר או אצל המלך? הם עומדים לו לאדם בשעה דחקו, כשאתה תצטרך עליהם, יעשו עצמם כי אינם מכירים אותך, כמו ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. מה זה מלך חדש? שנתחדשו גזרותיו. היה אותו מלך. הפתאום אמר, לא ידעתי. שכח מה עשה יוסף הצדיק. אחרי אמרתי זה. עוד הרשבץ עליו השלום אומר, כבר לפני כן, במשנה, בפרק הקודם, כבר דיבר שמעיה, ואמר, הזהיר אותנו, אמר, שנא את הרבנות, אהוב את המלאכה, שנא את הרבנות. מה זה רבנות? בחס ושלום, רבנות, רבנים, היום קראו לזה רבנות. רבנות בראשו שלטון. רוצים למנות אותך איזה תפקיד ציבורי, שלטוני, תברח. אל תסכים, תהיה אדם פשוט הכי טוב. אמרה הגמרא, אכול בצל, אכול בצל, ושב בצל. ואל תזדקק לבריאות, שלא יוודע שמחה בעולם. כמה שאתה יותר שקט, יותר טוב. זו הקדש אומר, מנדעים הוא זהר, יהיו רב. מנדעים הוא רב, יהיו זהר. מי שהוא קטן, שם הוא נקרא גדול. אבל מי שהוא גדול, זהו שם הקטן. לא כדאי. אז שמעיה כבר הזהיר על הסררה. מה בא להוסיף? בא רבן גמליאל כעת לומר, הוא זהירים ברשות, שאיש ציבור, נגיד, עסקן ציבורי, מוכרח ללכת אצל השרים, אצל השלטון, מוכרח לפנות עליהם, לדפוק על פתחי נדיבים, על פתחי שרים, לבקש מהם כל מיני בקשות. כשאתה מתקרב עליהם, תיזהר, אל תגלה את הסודות שלך, מפני שאפילו שהם מראים לך פנים יפות, צוחקים איתך, תדע שהם שקרנים, ורבן גמליאל להזהיר, תדע שהם שקרנים ורמאים. למה? גם אם תן להם מתנות, מתנות יקבלו ממך, אבל אתם לא ייתנו לך. כשאתה תצטרך, לא. נראים כאוהבים. אז אם אין להם אוהבים, אז אתה שולח להם מתנות בלי סוף, משקיע בהם. כשאתה תרצה לבוא לקחת, לא ייתנו לך. יש רבי משה על מוזלינו עליו השלום. היה חכם קדמון, לפני 700 שנה. הביא את דבריו גם רבי שמואל דאוזידה. בכלל תדעו רבותיי, כדאי, יש פירוש מדרש שמואל על פרקי אבות. מדרש שמואל על פרקי אבות, כתב אותו רבי שמואל דאוזידה. זה רבי שמואל דאוזידה, היה תלמיד של רבנו הארי. הוא זכה לראות את מרן רבי יוסף קארו ואת רבנו הארי עליו השלום. הוא השמיטו מעשה נורא, שהוא היה בחור צעיר בן 16. רבנו הארי היה יושב בבית הכנסת, היה משתדל להיות מעשרה הראשונים, לא תמיד היה יוצא בידו, כך כותב רבי חיים ויטל. למה? כי היה מקפיד ללכת מביתו לבית הכנסת עם ציצית ותפילין, והם הרבה היו באים כבר קודם. אז הרבה פעמים שרבנו הארי היה מגיע לבית הכנסת, כך כותב תלמידו רבי חיים ויטל בספר שער הכוונות, היה כבר עשרה. אז הוא היה מוותר על עשרה הראשונים, יותר חשוב לבוא לבית הכנסת בבוקר עם ציצית ותפילין. מעלה גדולה מאוד. היום יש כאלה שעושים גם זה וגם זה. איך? הוא בא ראשון בית הכנסת, שמגיע הזמן ציצית ותפילין, יוצא החוצה לחצר, לובש שם את הטלית התפילין, עומד מול הפתח ואומר, ואני ברוך חסדך שם ידו על המזוזה, משתחרה. אז הוא זכה כבר להיות מעשרה ראשונים, אפילו שהוא יצא, לא הפסיד. העשרה ראשונים אלה הראשונים שהיו. שדור עשרה ראשונים זה לא רק בשחרית, גם במנחה עשרה ראשונים, גם בערבית עשרה ראשונים, גם שיש שיעור תורה עשרה ראשונים, מעלה גדולה מאוד. זה מכפר כל העוונות של האדם, מי שזוכה להיות בעשרה ראשונים. עשרה ראשונים מעלה גדולה מאוד. אז הוא, רבנו הארי, היה יושב את הכנסת, והנה נכנס רבי שמואל דאוזידה, ועמד מפניו רבנו הארי, מלוא קומתו. תפלאו כולם, איך זה? זקן בן 70, לא. בן 70 צריך לעמוד. לפי הקבלה בן 60 עושים הידור. לפי שולחן ערוך, רק מגיל 70 אנחנו עומדים. אבל לפי רבנו הארי, מ-60 תעשה לו הידוק כאן. 70 זה מלוא קומתו. פני שיבה תקום. זה רבנו הארי דורש עד 70. והדרת פני זקן, הידור, זה מ-60. אבל אם הוא צעיר, גמרא אומרת, יניק וחכים, תלמיד חכם, שבקי בתורה, גם בגיל צעיר, אפילו בגיל 20, אנחנו נעמוד מפניו. עומדים לפניו, בתנאי שהוא יודע בקי בתורה. בקי הלכות ועניינים, ששאל אותו באיזה עניין שנשאל אותו יודע להשיב, אחד כזה צריכים לעמוד לפניו, אפילו שהוא צעיר. אבל רבי שמואל דאוזידה עדיין היה צעיר לימים. אחרי התפילה, שאלו התלמידים את רבנו הארי, רבנו, הוא בבית הכנסת לא היה מדבר. יצאו בבית הכנסת, למה כבודו עמד היום, רבי שמואל דאוזידה נכנס? אמר להם, לא מפניו קמתי. אז מה קמת? אמר, רבי פנחס בן יאיר נכנס איתו, מפניו קמתי. רבי פנחס בן יאיר בא היום לבית הכנסת, הוא קבור בצפת, ידוע, הקבר שלו, בבית החיים שם למטה, העיגול הזה. למה יש עיגול שם? שלא היה רוצה להנות מאחרים, כמו מעשה בגמרא מסכת חולין, עם רבי יהודה הנשיא, שרצה להכניס אותו אצלו הביתה, לארח אותו, והוא לא רצה. מעשה ידוע שם, חולין דף זין. לא היה נהנה משל אחרים, אז לא רצה שיבנו לו מצבה. היו בונים לו, בלילה היה מחריב את זה, קמים בבוקר, רואים גן אבנים. פעם, פעמיים ושלוש, עד שבא בחלום, כך כותב ספר חיבת ירושלים, ואמר להם, אני לא רוצה שתבנו, לא נהנה מאחרים, רבי פנחס בן יאיר, והיה בעל חסד גדול, ניצוץ של אברהם אבינו, והחמור שלו, של רבי פנחס בן יאיר, גלגול ישמעאל, שבו לכם פה, עם החמור. טוב, חמור שמענו, אבל לא שמענו שהם גם זאבים טורפים עם מחשבם, וגם גם דובים ואריות, אלה לא חמורים כבר נהיה, חמור הבר זה נהיה, קרוף אל בר. אז בקיצור, אמר לפני רבי פנחס בן יאיר, אחרו לשאול, מה קרה? אז הלכו רבי שמואל דאוזידה, אמרו לרבי שמואל, רבנו היום אמר שנכנס איתך רבי פנחס בן יאיר, מה עשית אתה היום? אמר להם, לא יודע מה עשיתי. זכור טוב, עשית איזה חסד? זה כתוב בספר עמק המלך, תלמידו של הארי כותב את זה בספר עמק המלך. אמר להם, אגיד לכם מה היה בדרך, אולי זה הכוונה. אני הייתי הולך לבית הכנסת, ודרכי שמעתי צעקות מאיזה בית. מסכן איזה בעל בית אחד, הלך לישון. אז בערב היה עייף. תלה את המעיל שלו שם מאחורי הדלת, עם המכנסיים, מה היה לו שם. ומסכן כל הכסף, הפדיון היומי של אתמול, שם שם. ונשאר הכסף בכיסו, ששמחורת הוא סוחר, צריך לקנות סחורה ולמכור. באו גנבים, גנבים רשעים, יודעים לגנוב. גנבו את כל הבגדים. אז גנבו, במקום לקחת הארנק, פחדו שיתפסו או זה, הרימו את המעיל עם הבגדים והלכו. וזה המסכן הזה קם בבוקר, אין לו, יש לו בגד אחד ללבושו. לא היה לו בגד ללבוש, תחיל לצעוק. אבל רבי שמואל דאוזידה שמע צעקות, אמר, מה העניין? היה שם, גם קראו לו, רחמים, אברהם, מה קרה? אמר, גנבים, גנבו לי את הבגדים. אמר, חכה רגע, פשט את הבגדים שלו, ונתן לבעל הבית ללבוש, והוא רץ הביתה, הוא גר בדירה הסבוכה, לבש בגדי שבת. ואמר, אתם רואים, אני כעת לבוש בגדי שבת, כי בגדי החום שלי נתתי אותם לבעל הבית. אז עשה חסד, אדם שעושה מצווה, תדעו, איזה צדיק בעולם האמת שהיה רגיל באותה מצווה מלווה אותו ושומר אותו. אז הוא עשה מצווה של חסד, רבי פנחס בן יאיר היה עושה חסדים, זכה ליווה אותו איתו. יש מעשה דומה מסופר על החוזה מלובלין. חוזה מלובלין היה יתום, יתום מאבא, היה ילד קטן, היה הולך בית המדרש ללמוד, והיה לומד אצל, כך מסופר, אצל רבי שמחה בונם, בשיסחה עליו השלום, יהודי הקדוש. ולומד אצלו גמרא. הוא היה ילד בערך בין 11-12, לומד גמרא אצל הרב. אמא שלו אלמנה, ויש לה ילדים קטנים, והוא הבן הגדול. בסקנה הזאת, לפעמים בבוקר, היה חתיכת לחם לתת לו, הוא כל היום בבית המדרש, חוזר בערב. לפעמים יש לה בבית לחם, ולפעמים יצא את מזל מזלו שהיה מעט מרגרינה או חמאה או שבן זית, השמה לו על הלחם, בורחת לו, ואם יש גם עגבנייה, זה יום חג גדול. נותנת לו, הוא לוקח את זה איתו, בהפסקה בצהריים אוכל את זה. אז כן, זה ארוחה יומית יחידה. לפעמים גם זה אין. יום אחד, קם בבוקר, בא ללכת, התפלל שחרית, בא ללכת מן המדרש, אמרה לו אמא שלו, תראה, קראו לו יעקב, אין לי לחם, אפילו לחם יבש אין. במשך היום, אם אני אצליח להשיג, אתה תבוא בהפסקה, באיזה הפסקה באמצע, ואולי אני אביא לך איזה חתיכת לחם, אם יש, תבוא תיקח. טוב, צדיק הזה, ילד, הלך, בלי אוכל, הלך בתלמוד תורה ללמוד תורה. ישר ללמוד אצל הרב, לומדים גמרא. באמצע שלמדו, הקשה איזה תלמיד קושיה, היה שם סוגיה, דברי אביי. אביי שבגמרא מפורסם, חברו של רבה, הקשה איזה קושיה. את הרב צריך לעיין כעת תשובה, זה לא חוכמה לשלוף מהשרבול תשובה. אז אמר, תביאו איזה מפרשים, תביאו מה רמשי, פרשש, יש חוכמת שלמה, רשב רבי שלמה לוריה, מהרשה, מחפש. והוא ראה שזה קושיה ארוכה, והרב מתחיל כעת לפתוח עוד גמרות ועוד ספרים. אמר, זה הזדמנות שאני ארוץ הביתה רעב, ועוד מהצהריים. אני אראה, אולי יש לחם, ואני אביא ונספיק להגיע. הבית קרוב, ברחוב השני. קפץ, איך שהרב היה עסוק באמצע הלימוד, הוא השתחרר לו מהדלת ויצא. ויצא יעקב, יצא מהתלמוד תורה, הלך הביתה. בא הביתה, אם אמרה, ברוך הבא יעקב, איך השם רחם עליי היום, מישהו בא ונתן לי מתנה, וקניתי גם פירות וירקות, בוא תיקח. אמר לו, אני ממהר, אני באמצע השיעור ברחתי, אפילו הרב לא יודע שיצאתי. אז נתנה לו את הלחם, עטף אותו באיזה חתיכת נייר, ושם אותו בכיסו, הוא בא לצאת. אמרה לו אמא שלו, יעקב, יעקב, בינתיים אני קניתי לכם קצת חבילה של איזה מצות יבשות, שתשים אותה על הגג, יש להם עלייה, גלריה למעלה. תעלה רגע, תשים לי את זה, אני עסוקה כעת בתבשילים. אז הוא אמר לו, אמא, אני לא יכול, אני באמצע הלימודים, אני אעלה בסולם וארד, זה ייקח עוד איזה דקה, לא עושה כן. ירח, שיצא, עכשיו אמר, מה אני עושה? אני הולך ללמוד תורה. למה אני לומד תורה? בשביל לקיים. ועכשיו אמא שלי ביקשה ממני בקשה, מצוות כבד את אביך ואת אמך. בא על הידיים שלי מצווה כזו יקרה, ואני לא עושה מה אמא ביקשה. חזרה. אמר, אמא, כן, אני החלטתי שאני מעלה לך את החבילה. לקח את החבילה, ועלה לגג על הסולם, שם את זה, חיסה את זה איפה שהיה צריך, וירד ואמר שלום, ורץ מהר, חזר לבית המדרש. נכנס לכיתה, רק נכנס, הרב הרים את עיניו. הרים את עיניו, הסתכל עליו, אמר, או, מצאתי תירוץ. ואמר להם, איזה תירוץ, אפלה ופלה, לא שמעו אף פעם חידוש כזה. והרב היה שמח, שמחה עצומה. אמר לו, בוא הנה יעקב, בוא אליי. זה התחיל לפחד. עכשיו הרב יעשה לו משפט, למה ברחת באמצע השיעור ונכנסת? תגיד לי, מה עשית עכשיו? התחיל לגמגם ולפחד. הרב אומר, לא תפחד. תגיד לי את האמת, איזה דבר עשית? אמר, לא, הרב, איזה מצווה עשית? עשית מצווה גדולה מאוד עכשיו. אמר, הרב, לא, אני מבקש סליחה, צריך לבכות. אבל אל תבכה, תחיל נשק אותו. אמר לו, הרב, אמר לך את האמת, אל תכעס עליי, אתה רואה, יש לי בכיס לחם, היום לא אכלתי. זה הפרשת לחם הראשונה היום. אמא לא היה לה, אמא אלמנה, לא היה לה לחם לתת לי. ואני ראיתי שהרב באמצע השיעור ועסוק כעת ולמצוא תירוץ, אז אמרתי, אני בזמן הזה אלך הביתה להביא אוכל ולבוא. הוא אומר, לא עושה, אני לא, אתה עשית מצווה יקרה, איזה מצווה עשית? תגיד לי. אבל לא עשיתי שום מצווה. אבל לא, בבית מה היה? היה משהו, עוד משהו? תזכור טוב, תספר לי, למה אתה מסתיר? אבל לא היה, היה משהו, אומר לו הרב, לא בחינה. מה היה? אמר הרב, אני אגיד לך את האמת, אמא שלי אמרה לי שהביאה איזו חבילה של מצות שנשאר מפסח, מישהו הביא לה ורצתה לשים את זה על הגג, ואני בהתחלה לא הסכמתי, כי פחדתי שאני אחר לשיעור. ואחר כך אמרתי, מה אני עושה? אני לומד ולא מקיים? מה זה שווה? אני צריך לקיים מצוות כיבוד אב ואם, מצווה הבאה להתקעת תחמיצנה. וחזרתי ועשיתי את זה, אמר, או, זה רציתי לשמוע, שאין נשק אותו על ראשו. טוב, מה קרה? מה פתאום שואל? אמרתי, שמע, הקושיה שהייתה, הייתה קושיה עצומה מאוד, לא היה לי תירוץ. כשאתה נכנסת, נכנס איתך אביי. וכשנכנס אביי, מיד הבנתי את דבריו, רק ראיתי את פניו, נתרצה לכל הקושיה שהייתה עליו, כי אנחנו בסוגיה שלנו, בסוגיה של אביי. ולמה אביי בא איתך דווקא? הרי שאנחנו עסוקים בלימוד שלו, בבית. אביי אומר את הגמרא, היה יתום, היה יתום מסכן. אשר בך ירוחם יתום, ראשי תיבות אביי. הוא, שאימו הרתה בו, אביו מת. אביו מת. והוא היה מזרע עלי הכהן. כהן היה, בית עלי. אז בן צעיר ברמינה. ואימו, בשעת הלידה, מתה. לא היה לו לא אבא ולא אמא. והוא אמר, אשרי מי שלא ראה אלוהי תורה. למה אין אדם שיכול להגיד, אני לא עברתי על כיבוד אביי. אז קראו לו, מי גידל אותו? רבא בר נחמני גידל אותו אצלו בבית. לכן, אמר אביי, אמר לי אם, הרבה פעמים, יש בגמרא, הוא מביא הלכות או שמועות בשם האמא. מי זאת האמא? המגדלת שלו, המאמצת אותו. אשתו של רבא בר נחמני. הוא גידל אותו, רבא בר נחמני. הוא ורבא למדו אצל רבא. רבא בהם. וזה רבא באלף, חבר שלו. ועד היום המערה שלהם ידועה ליד צפת, מול צפת, איפה קבר בניה ובניו ידע. באותו שביל, ממשיכים עד הסוף, ימינה יש שם מערה נפלאה מאוד. וכתב רבנו ארי, שם קבורים אביי ורבא, ורב דמי מן הירדע. אז אביי לא קיים מצוות כיבוד אביהם מימיו. מה עושה אביי? מי שמקיים מצוות כיבוד אביהם כמו שצריך, הוא הולך אחריו ומלווה אותו. אז אתה ליבת היום, עשית כיבוד אביהם, באה נשמה של אביי וליבטה אותך, נכנס לבית המדרש, מצאתי את התירוץ. עכשיו הבנתי למה, למה בא איתך אביי. אז תראו מה זה זכות. כך כותב רבנו ארי, כל מי שזהיר באיזה מצווה, שאיזה חכם גדול בעבר היה זהיר בה, או שאותו חכם היה צריך את אותה המצווה, אותו צדיק יבוא וילווה אותו. אז אומר רבי משה על מוזנינו עליו השלום, כן אמרתי לכם, ספר מדרש שמואל יקר מאוד, הוא מביא הרבה מהרבה גדולים שם, פירושי הרמב״ם, רבינו עובדן פרטנורה, מביא פירוש רבי מתתיהו היצהרי, רבי משה על מוזנינו, רבינו יונה, לפעמים פירושי הריף ועוד, כל הראשונים שלנו לא מצויים הפירושים שלהם, והוא היה אצלו ועשה השבת אבדה, כתב את זה בספרו מדרש שמואל. אז הוא מביא דברי רבי משה על מוזנינו, אומר, מה זה נראים כאוהבים? היה צריך לומר, הם אוהבים. או מראים עצמם אוהבים. אומר, לא, לא זה ולא זה. הם לא באמת אוהבים, ואפילו לא יראו לך שהם אוהבים. לך, נדמה לך שהם אוהבים. לכן אמר, נראים כאוהבים. תיזהר מאנשי השלטון. הם עושים את עצמם אוהבים אותך. זה דמיון. אומר, ולא די מצוות התורה. עוד דירוש, הוא כותב בעצמו, שמואל דרוזידה, הפירוש שלו. והוא זהירים ברשות, לא מדבר על שלטון, מדבר דברים של רשות. יבוא אדם וישאל אותי, תגיד לי, מותר לי לאכול, אני רוצה לאכול 3 ארוחות ליום, בשר. ולא סתם בשר, אלא שיש לי קבב ומולאים, ואני רוצה לשתות יין הכי יקר, יקבי רמת הגולן, משנת תרפו, לפני 50 שנה, שכל בקבוק עולה 10,000 דולר, יש לי כסף. מותר? מהדין מותר. אני רוצה ללבוש חליפות הכי יקרות, כל חליפה עולה 5,000 דולר. לנסוע מכונית מפוארת ששווה 500,000 דולר. רוצה לבנות לי בית שאין לאף אחד בכל המזרח התיכון, שווה 100,000,000 דולר. עם בריכה מסתובבת, ומה שאתה לא רוצה יהיה שם. מעליות שעולות ויורדות כל הזמן בלי הפסקה. עם מוזיקה, מותר או אסור? אומר, האמת מותר, אבל תדע, עבור זהירים ברשות, זה דברים של רשות. תיזהר מכל הדברים של העולם הזה. קדש עצמך במותר לך. למה? נראים כאוהבים. החפצים שיש לו לאדם, כסף וזהב שיש לו לאדם. הוא חושב שזה טוב, שזה זה ערב, זה מתוק, נראים כאוהבים, ממון, הנאות, בשפע, אבל אין עומדים לו לאדם בשעה דחקו. כשאדם יש לו צרה צורה במינן, כשהוא חולה, מה יועיל כל כסף וזהב שבעולם? או ביום שיתבעו אותו לדין שם בעולם האמת, מה יועיל הכסף והזהב? לא יועיל שום דבר. כמו שעברה הגמרא, שהיה אחד שהוזמן למשפט, אז כן, קיבל משפט עוד חודש, הלך בהתחלה אצל חבר שלו אחד הראשון שהיה אוהב אותו, אמר לו, חברי אהובי, אני יש לי משפט, מה אני עושה? צריך ללכת למשפט, תבוא איתי, תעזור לי. לא יכול לבוא לעזור לך, לא אזוז ממקומי. טוב, תבוא איתי לפחות תלווה אותי בדרך. הוא אומר, גם ללוות אותך אני לא יכול. אמר, זה לא חבר אמיתי. הלך לחבר השני, אמר, חבר יקר, יש לי משפט ואני לא יודע מה לעשות, תבוא תעזור לי במשפט. אמר, אני לבוא למשפט? חסלח לי לה, להיכנס לבית המשפט? אני לא יכול להיכנס, לא יכול לראות, אני רואה שופט, אני מקבל פריחה. אז מה עשה? אומר, אני אבוא אלווה אותך עד השער ולא יותר, להגיד לך שלום וזהו, להחזיק לך אצבעות. אני לא להחזיק לו אצבעות. אמר, זה לא חבר. הלך, היה לו איזה חבר אחד שלפעמים פעם בכמה זמן היה פוגש אותו, ראה אותו פרצופו דן וכולו כחוש, מראה ומסכן פניו חשוכות. מה יש לך? אמר, יש לי משפט. אמר, משפט? אני בא, תגיד באיזה תאריך, תאריך פלוני, אני בא ואני אדבר עם השופט, אתה תשב בשקט ואני אציל אותך. אומרים רבותינו, אלה שלושה חברים יש לו לאדם. חבר אחד זה הכסף, הממון, המכונית, הבית, המשרד, העסקים. אומר לו, מתכונן ללכת 120, ללכת לעולם האמת, אין מנבין לו לאדם, לא כסף ולא זהב, שום דבר. תבוא, איפה המכונית שכל כך היה מבריק אותה כל בוקר, איזה רבע שעה, לצחצח אותה מכל הצדדים, שיש איזה קטם או נשקף הבאי, איזה משהו, בוא, מבריק אותה ומשקיע בה ותחזק אותה ובודק את השמנים ובודק את הבנזין והגיר שיהיה בסדר והכל יהיה כמו שצריך, והבית והכל, לא יכול לעזור לו. הולך אצל אשתו ובניו, אומר, אשתי היקרה, כמה שמלות קניתי לך? כבר אפשר לפתוח 3 בוטיקים בדיזנגוף סנטר מהבגדים שקניתי לך. כמה תכשיטים הבאתי לך? תצילי אותי ביום הדין. אומרת, לא, בעלי היקר, אני אלווה אותך ואני אקנה זר פרחים 500 שקל אשים על הקבר. זה מה היא תעשה. והוציא עליך מודעה בעיתון גם כן, אנחנו מרכינים ראשנו על מות יקירנו. זה תודה רבה. זה עשתה לו איזה נחת רוח גדול, מודעה גדולה. מי יתפרנס? ידיעות מעריב, לא עליכם. והם מקבלים את הכסף. אחר כך בניו, מהשוב על ידי את יוסף, אבא מחכים לירושה. בסוף פגש את המצוות ומעשים טובים, אמר להם, אמרו לו, אל תפחד, אתה תשתוק, אנחנו נבוא ביום הדין ואנחנו נציל אותך. שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. זה אומר, הם מוזהרים ברשות, אל תוציא יותר מדי כסף על ענייני רשות, זה חבל על הכסף. תוציא מצוות, תוציא דברים שיצילו אותך ביום שחס ושלום לא יבוא ולא יהיה. מעשה טוב, אדם עשה מעשה טוב וגרם שגם מישהו אחר יעשה, יש לו את הזכות שלו והזכות של השני. אפילו הוא מת, כבר הלך לעולמו, והמעשה הטוב שהוא עשה ממשיך, אז זוכה. מעמיד בנים צדיקים, עובדי השם, מעמיד תלמידים, עושה עוד פירות ופירי פירות, זה אשרה ואשרה חלקו. השם יזכנו שנזכה לעשות מעשים טובים ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא.